כולם. אנחנו ראינו בשיעור הקודם את העקרונות, את היסודות של אוצר בית דין, ואנחנו ננסה היום לדבר על ה... חסרונות והיתרונות של אוצר בית דין. לא הבאתי דף מקורות היום, כי את המקורות כבר ראינו, ואני רוצה להציג קודם כל את הקשיים שיש באוצר בית דין. היום אין דפי מקורות, היום אנחנו שיעור. את הקשיים שיש באוצר בית דין, הקשיים הטכניים, אחרי זה את הקשיים ההלכתיים, ואחר כך למה אני כל כך אוהב אוצר בית דין למרות הקשיים האלה. אז קודם כל, אני מזכיר, ואוצר בית דין, אוצר בית דין מבוסס על כך שבית הדין ממנה את הפועלים שהם שליחי בית הדין, ולכן מותר להם לקטוף את כל השדה, למרות שבדרך כלל אסור לקטוף את כל השדה, אבל כאן זה לא דרך בעלות, מותר להם לקטוף את כל השדה, והפירות מחולקים בחינם, המחיר על העבודה. זה בעיקרון אוצר בית דין בגדול. עכשיו, יש באוצר בית דין כל מיני קשיים טכניים, יש קשיים הלכתיים. אז קודם כל, טכנית, אוצר בית דין עוזר בפירות, אבל הוא לא עוזר בירקות, לפחות כשצריך לזרוע, כי אוצר בית דין לא מאפשר זריעה. אז עדיין יצטרכו פתרונות אחרים לירקות בהמשך השנה, ורבים ממקומות שאוצר בית דין, כמו אוצר הארץ, עושים אוצר בית דין בירקות בחודשים הראשונים, ודברים שהתחילו לנבוט, שההתחלה הייתה לפני השמיטה, ואז ממשיך לגדול בשמיטה. זה דבר אחד. קושי שני, בית הדין הוא לא מקום עשיר. אין לו כסף. איך הוא ישלם? איך הוא ישלם? הדבר הזה הוא מאוד קשה, והיה מאוד קשה מבחינה מעשית. אני רוצה לתת לתור דוגמה. לפני כמה שמיטות, אוצר בית דין של תנובה עשה, תנובה עשתה אוצר בית דין בתפוחי אדמה. והייתה התלהבות גדולה מאוד. תנובה זה מקום גדול, ותנובה שכר ושילם לכל הפועלים. אבל אנשים פחדו לקנות אוצר בית דין, כי הם פחדו מקדושת שביעית. בסוף השמיטה תנובה הפסידה 10 מיליון. החקלאים קיבלו את הכסף, תנובה הפסידה. אתם מבינים שתנובה לא תעשה את זה עוד פעם, אבל בית דין אחר, מאיפה יש לו כסף? איך יש לבית דין כסף לשלם? הוא יכול לקחת אחריות עכשיו? איך הוא ישלם לפועלים? שזאת, זה קושי נוסף, קושי מעשי, כאשר את הדברים האלה בשמיטות האחרונות עוקפים בכל מיני דרכים, חותמים החקלאים כל מיני דברים, שבסופו של דבר החקלאים יקבלו את המשכורת שלהם, אבל רק מההכנסות שיהיו לפירות. כלומר, בית דין לא משלם משכורת קבועה סתם כמה, הוא משלם משכורת, אבל רק בתנאי שהוא מקבל כסף ממכירת הפירות. אז יש כל מיני דברים שצריך להתגבר עליהם, כי אין לך בית דין עם כסף שיכול לזכור פועלים, או כמו שאמר הרב גלינסקי, אז מקופת המדינה דיברנו על כאילו, מי משלם לפועלים האלה. הקושי הנוסף, כיוון שאין יותר מכירה, חקלאים צריכים להקפיד על הלכות שמיטה. מאוד קשה, מאוד קשה. יש המון קשיים לחקלאים להקפיד על כל ההלכות. אני עוד מעט אסביר קצת יותר ואתייחס לדבר הזה. וקושי נוסף, שאנשים מפחדים לקנות קדושת שביעית, ואז נתקעים, כמו שהדוגמה שנתתי בתנובה, כמו שקרה בשמיטה הקודמת עם יינות. הרבה יינות של אוצר בית דין בשמיטה הקודמת נתקעו. אני חייב להגיד, ממש היה עצוב, עצוב. אני הייתי בטוח שאני אצליח, הייתי בטוח לגבי כל מיני יקבים, כי דיברתי מראש עם הרבנות הראשית לישראל. והגעתי איתם להסכם, שברור שאוצר בית דין זה דבר שהרבנות מאשרת, כמו שהיא מאשרת יותר מחירה, כן? שהיא תאשר אוצר בית דין, והיה לנו מכתב מהרבנים הראשיים, בתי מלון, לא המשגיחים של בתי המלון, הרבנים שם בהרבה מקומות לא הסכימו לקחת אוצר בית דין. לא הסכימו, היה לנו בלגן, בתל אביב, תל אביב, לא הסכימו ברבנות בתל אביב, הרבנים, המשגיחים, הפעלנו את כל מה שאפשר והתקשרנו, והבטחות כאלה ואחרות, לא עזר לנו. היקבים נתקעו עם אלפי בקבוקי יין, שזאת עוד בעיה מעשית. אפשר להתגבר עליה, אבל צריך את עם ישראל בשביל הדבר הזה. כל מה שדיברתי עד עכשיו זה על קשיים מעשיים. יש גם קשיים הלכתיים. כן. שאלה טובה. שאלה טובה. אז עכשיו בוא נעבור לקשיים ההלכתיים באוצר בית דין, ואני אתייחס לנקודה הזאת. אז קודם כל, קשיים הלכתיים באוצר בית דין, אוצר בית דין מבוסס על התוספתא שראינו בפעם הקודמת, אבל התוספתא לא הובאה ברמב״ם. ויש כאלה שטוענים שבגלל שהתוספתא לא הובאה ברמב״ם, היא לא להלכה. אמנם התוספתא כן הובאה בראשונים אחרים, אבל יש כאלה שטוענים שבגלל זה אוצר בית דין כולו טוב, והרב מרדכי אליהו, הרב בן ציון אבא שאול, כאילו ראו את זה יותר בתור שעת הדחק. הרב עובדיה חשב כך בהתחלה, והוא חזר בו אחר כך וראה את אוצר בית דין בתור דבר מהודר. דבר שני, אם עושים בירקות אוצר בית דין, אז דיברנו כבר שיש ויכוח לגבי ספיחין. דעת הרמב״ם שכל ירק שכתבת בשמיטה הוא איסור ספיחין. ואז זה לא לפי שיטת הרמב״ם.
הרמב״ם גם ככה, כי הגענו למסקנה שהרמב״ם גם ככה, זה לא פוסק אוצר בית דין.
יכול להיות. יכול להיות שהרמב״ם לא הביא את אוצר בית דין, זאת אומרת, זה לא משנה, אנחנו בכל מקרה לא עם הרמב״ם פה. הדבר השלישי, שלכאורה המחיר של אוצר בית דין היה צריך להיות הרבה יותר נמוך. כן. מישהו שדיבר פה? המחיר של אוצר בית דין היה צריך להיות הרבה יותר נמוך אם התשלום הוא רק על העבודה, אבל בפועל זה לא יותר נמוך, לפעמים זה אפילו יותר גבוה, שזאת בעיה נוספת. דבר רביעי, כל מי שעושה אוצר בית דין אין לו עכשיו יותר מחירה, זאת אומרת שהוא חייב לעבוד לפי כללי הלכות שמיטה. כדי להצליח לעבוד לפי כללי שמיטה בלי יותר מחירה, חייבים להקל בחלק מההלכות לפי הכרעת החזון איש. חייבים ללכת לפי דרכו של החזון איש ולהקל בחלק מענייני ההלכות, כשהדבר המפורסם שדיברנו עליו הוא עוקמי פיירה לעומת עוקמי אילנה, שמותר לעשות מלאכות דרבנן לצורך הפירות, למרות שלא צריך אותם לצורך העץ, שמותר להשקות, לזבל, לקש את כל הדברים בשביל הפירות, לעשות מלאכות דרבנן בשביל הפירות. לדעת הרב קוק אי אפשר לעשות בשביל הפירות, רק בשביל העץ. אם אתה תיקח את שיטת הרב קוק, אין לך שום אפשרות לעשות אוצר בית דין. אין לך אפשרות, כי ברוב העצים לא יגדל לך שום דבר, אין לך אפשרות. הרב קוק, אוצר בית דין, עשה עם היתר מכירה ביחד. הוא ערבב את שניהם ביחד. הדבר הבא שיש, הקושי הבא שיש, זה שיווק מסחרי. אוצר בית דין אמיתי, היית רוצה שזה יהיה באמת תחנות חלוקה. שזה יהיה חלוקה כזאת, שמרגישים שאתה מחלק, מרגישים שזה באמת אוצר בית דין, שהתשלום הוא רק על העבודה. היום, בדרך כלל זה לא כך. בדרך כלל זה חנויות, אותו דבר. אתה נכנס לחנות, משלם, הכל רגיל, כתוב לך קדושת שביעית. אבל אין איזה הבדל, השיווק הוא נראה מסחרי לכל דבר. הדבר הבא זה המשקל, לא שוקלים פירות שביעית, וכאן אנחנו שוקלים פירות שביעית כרגיל. בסופר שוקלים, מודדים. הדבר הבא זה חשש שלא ישמרו על קדושת שביעית. ככל שאתה מתחיל לקחת קדושת שביעית ולהפיץ אותה, אז כמו שאומר הרב קרמר, אנשים לא ישמרו על קדושת שביעית. אז זה בעיה בבתי מלון, בעיה במקומות אחרים. עכשיו אני רוצה להגיד מוריי ורבותיי, כל מה שעשיתי עכשיו, הוא כאילו הפוך מהאידיאולוגיה שלי שאני רוצה להביא, אתם מבינים? אני בעד אוצר בידים. אבל אני רוצה להיות ישר, אז הבאתי את כל הדברים נגד. ואני רוצה להסביר למה אני כל כך אוהב אוצר בית דין. למרות כל הקשיים שאמרתי עכשיו. לגבי זה שהתוספתא לא הובאה ברמב״ם, אז יש הרבה תשובות. הרבה תשובות. אבל אני חושב באמת שבסופו של דבר, התוספתא מביאה הצעה פרקטית. היא לא מביאה עכשיו לפי הדבר הזה איזה עיקרון הלכתי. עיקרון הלכתי כבר נאמר ברמב״ם. ברגע שהרמב״ם אמר שמותר לקטוף בשמיטה בלי שינוי, העיקר שתהיה כמות שלא מראה על בעלות, כמות ביתית, אז מותר לקטוף דרך אוצר בית דין, כי אוצר בית דין זה לא בעלות, ואוצר בית דין אתה כותף עבור כל אחד ואחד מעם ישראל. וכיוון שתוספתא הזאת מבחינה פרקטית לא נהגה במהלך השנים, כי אי אפשר היה לעשות את זה, אז הרמב״ם לא הביא את הדבר הזה, אני לא חושב שזה מראה שהרמב״ם לא חושב את העיקרון של אוצר בית דין, אני חושב שהרעיון עצמו של אוצר בית דין היה אפשר ליישם אותו גם בלי התוספתא. הרעיון עצמו, אם התוספתא נותן לנו חיזוק, אבל הרעיון עצמו שאתה מבין שלא מדובר על בעלות, ולכן אתה יכול לקטוף את הכל. אני עוד מעט אגיד עוד משהו בהקשר הזה. לגבי שאלת הספיחין, אז זה נכון שהרמב״ם חושב שלא, אבל אתם יודעים כל דבר בהלכה, יש מחלוקות ראשונים, כל דבר. תמיד אתה צריך להכריע. החזון איש הכריע כדעת הרש ורוב הראשונים, שכל דבר שהתחיל לגדול לפני השמיטה הוא לא איסור ספיחין. מדובר פה על ספק בדרבנן, כל ספיחין זה דרבנן. הסברנו היום שזה אפילו גזרה שאנחנו עושים אותה בגלל גזרה, אבל היא באמת החששות לא קיימים היום. מי שרוצה כבר לא לשמור על שמיטה או לעשות זה, לעשות דברים אחרים, יעשה יותר מחירה, הוא לא צריך לזרוע בסתר ו... אז בכל אופן, החזון איש הכריע כאן, כדעת הרש ורוב הראשונים, שאין בדבר הזה בעיה של ספיחין. לגבי המחיר, שהמחיר הוא לא נמוך יותר, אז קודם כל, מבחינה הלכתית, מה שמשנה זה לא אם המחיר נמוך יותר או גבוה יותר. מה שמשנה זה דבר אחד. שלא תהיה תלות בין השכר, שכר העבודה, לבין הצלחת הפירות. לא משנה אם הפירות יצליחו יותר, יצליחו פחות, אנחנו קובעים מסכורת. בית הדין אומר, תשמע, לחקלאי הזה מגיעה מסכורת של 20,000 ש"ח בחודש. זה מה שמגיע לו. אנחנו את הכסף ננסה להשיג דרך הפירות, אבל זאת המסכורת שמגיעה לו. גם אם הפירות יצליחו מאוד ונצליח להשיג קופה מאוד גדולה, החקלאי לא יקבל יותר מ-20,000 בחודש. כלומר, אין קשר בין הצלחת הפירות לבין המשכורת. זה לכאורה הדבר העיקרי. אם יהיה עוד כסף, ניתן לצדקה. ניתן לעניים, ניתן לדברים אחרים, אבל הדבר העיקרי הוא שלא יהיה קשר בין הצלחת הפירות לבין המשכורת. ואני רוצה להסביר קצת יותר למה באמת הפירות לא זולים יותר. אז קודם כל, סיבה אחת שצריך לדעת, אם למשל אתם הולכים לסופר וקונים תפוחים ב-8 שקלים, כמה החקלאי מקבל על התפוח? אם תנקה את ההוצאות של הפועלים, של החרישה והזריעה והדישון והקטיף והאריזה והשינוע, ההובלה, וגם תוריד את המשכורת של העבודה של בעל הבית עצמו, גם מגיע לו כסף גם כן, נכון? הוא עובד. יצא שהוא מקבל בערך 0.5 שקל על התפוח. אם הוא מקבל 0.5 שקל על התפוח, אז גם אם עכשיו הוא מקבל רק על העבודה, אתם מבינים שזה לא ישנה כל כך את המחיר. זה לא יהיה פתאום כל כך בזול. אבל חוץ לזה צריך לדעת כל מי שעושה אוצר בית דין, יש לו המון אתגרים הלכתיים שגורמים גם לתוצרת פחותה הרבה פעמים, ובגלל זה המחיר יהיה יותר יקר. למשל, הבוקר דיברו איתי חקלאים שמגדלים קלמנטינות ותפוזים בסוגים מסוימים. יש כל מיני מלאכות דרבנן שהם רוצים לעשות. כל מיני דברים. יש חיגור כזה על העץ, יש גיזום הצמרת מלמעלה, יש הסבייה, כל מיני דברים שהם רוצים לעשות. עברתי איתם על כל המלאכות, וכל דבר, לפי הזן, אני בודק מה קורה אם לא תעשה. יש מקרים שהוא אומר, תשמע, אם אני לא עושה, לא יעבו, לא תהיה תוצרת. הכל יערס. במקרה כזה, אם זה מלאכה דרבנן, אנחנו יכולים להתיר לו, על פי החזון איש. יש מקרים שבהם אומר, תשמע, זה יצא, יהיה בסדר, אבל לא יהיה אותו דבר כמו כל השנים. ואז אני לא יכול להתיר. תלוי מתי, אבל לא כל דבר אני יכול להתיר. או דוגמה אחרת, חקלאי שיש לו עץ הפרסקים בגוש עציון. לא זוכר אם הבאתי פעם את הדוגמה הזאת, יש לי תחושה שהבאתי פעם. אבל החקלאי הזה בכל אופן רוצה לדלל פרחים על כל עץ הפרסקים, יהיו לו 20,000 פרחים. הוא רוצה לדלל את הפרחים, הוא רוצה להישאר עם 400 פרחים. אמרתי לו, תן לי עוד מספר. אז הוא אמר לי, המספר הבא זה 600. אמרתי לו, מהי נפקמינה? מה זה משהו 400 או 600? הוא אומר, אם זה 400, כל הפרסק יהיה בגודל של 65 מילימטרים, ואם זה 400, כל הפרסק יהיה בגודל של 55 מילימטרים. אמרתי לו, מהי נפקמינה? מה זה משנה? הוא אומר, מהי נפקמינה? אם הפרסק יהיה 55 מילימטרים, אז ימכרו אותו בסופרים הרגילים ב-8 שקלים לקילו. אבל אם זה יהיה 65 מילימטרים, אז ימכרו אותו בחנויות המובחרות בירושלים, בתל אביב, ב-16 שקלים לקילו. אמרתי לו, אתה יכול לדלל, אבל רק עד 600 ולא עד 400, כי הפרסק בגודל 55 מילימטר, אם אנשים אוכלים אותו, אוקיי, זהו, מעל זה כבר לעברוי, אני לא יכול להתיר לך. אתם מבינים עכשיו שיהיה פחות כסף. עכשיו, יש המון אתגרים. לפני כמה שבועות דיבר איתי חקלאי אחר שהוא מגדל ענבים משובחים, אבל הענבים שלו הם ענבים עם גרעינים. זה הענבים שלו, ענבי התנך, ענבי יהודה. הוא משווק אותם ואומר, השנה החלטתי לעשות אוצר בית דין, אני לא רוצה יותר מכירה אוצר בית דין. אבל הוא אומר, אני מקווה שאני אצליח, לא יודע מה לעשות. אמרתי לו, למה? הוא אומר, 95% מהקונים שלו כל השנים הם ערבים. כי יהודים לא קונים ענבים עם גרעינים. לא קונים, היהודים אוהבים את הפלסטיק. לא אוהבים את הענבים עם גרעינים, את הענבים האמיתיים. עכשיו הוא אומר, לא יודע מה לעשות, הוא מקווה שהפעם הוא יצליח. אני גם מקווה שפתאום בשביל קדושת שביעית אנשים יקנו ענבים עם גרעינים. מקווה שזה ילך, אני לא יודע, אבל זה מאתגר, אתם מבינים? כל הדברים האלה מאוד מאתגרים. יכול להיות. אז לכן לפעמים המחיר לא יהיה זול יותר, לפעמים אולי קצת יקר יותר. לגבי כל העניין המסחרי, אין לנו באמת פתרון, אבל יש לנו פתרונות, לכתוב בגדול קדושת שביעית, לנסות כמה שיותר להרגיש שאתה מתעסק בקדושה. אני ביקשתי שישימו בגוש עציון, שישימו גליל של מדבקות כאלה, שכתוב עליהם קדושת שביעית, שאדם קונה את השקית, אז הוא שם קונה דברים שאדם ירגיש גם, שישים לב יותר לדברים האלה. לגבי המשקל, אנחנו סומכים על זה שלדעת רוב הראשונים, כנראה שאין בעיה לשקול פירות שביעית, אלא רק בגלל בעיית מסחר. אבל אם זה לא מסחר, אלא אתה משלם על העבודה, אתה רק רוצה לדעת כמה אתה קונה, כנראה שלא תהיה כאן בעיה של משקל. לגבי חשש של קדושת שביעית, אז כתבתי בסוף הספר שלי, יש נספח, כתבתי גם מאמר בתחומין, אנחנו צריכים בסופו של דבר לסמוך על זה, שאם אדם אוכל צורה נורמלית, כמו שאנשים רגילים אוכלים, והוא זורק דברים שכבר לא יאכלו יותר, למרות שעקרונית אפשר לאכול, אבל אנחנו בדור מפונק. אם אנחנו בדור מפונק, אז יכול להיות שאין בזה בעיה בכלל שהפסד פירות שביעית, כי זה דברים שלא יאכלו יותר. הערכתי שם, עכשיו אני לא עושה ככה בבית. ברור שאנחנו בבית נשים בסקית ונשמור, אבל כיוון שיש סיבות טובות להקל בזה, אז אני מעדיף לעשות קדושת שביעית, למרות שאני יודע שבחלק מהמקומות לא ישמור על קדושת שביעית בצורה מיוחדת, אלא רק בדרך הזאת. גם הרב מרדכי אליהו בעניין הזה דווקא חשב גם בדרך הזאת לכולם. אבל אני רוצה להגיד למה אני חושב שאוצר בית דין הוא אידיאלי, אם בכל אופן, כל דבר יש בו קשיים. אפשר לתת סולת שאדם לא יאכל, הוא יכול להניח ליד בעלי חיים שהם יקחו, לא לתת להם ביד, אלא לשים, להניח להם שהם יקחו. מוריי ורבותיי, למה אני כל כך... אז יש מקום לדון בזה. אז בספר שכתבתי על כל הדברים, אני לא תיחס עכשיו כי זה כבר לא נספיק, יש לנו עוד רגע, אני חייב... למה אני כל כך אוהב אוצר בית דין? אם יש כאלה שיגידו, תראה, בכל דבר יש קשיים. תראה מכרה יש קשיים, אוצר בית דין יש קשיים, אז כאילו מה אתה מתלהב מאוצר בית דין? אז קודם כל אני חייב להגיד, מבחינה מהותית, ברור שאוצר בית דין יותר טוב מהיתר מכירה, כי בהיתר מכירה אתה מפקיע את כל המצווה. כאן המצווה קיימת ואתה מתמודד, זה קודם כל עקרונית. בהיתר מכירה אתה נאלץ למכור את האדמה בארץ ישראל לגוי, ואנחנו לא רוצים למכור אדמה בארץ ישראל לגוי, ברור שיש יתרונות במהות. אבל יש עוד דבר, וזאת הנקודה העיקרית מבחינתי. בעזרת השם, מחר מגיע משיח. היום, ידעתי שאני אגיד אחר מישהו יגיד, היום חיכיתי לדבר הזה. מגיע משיח, ויודיעו בכל התקשורת, מי ששמע את ההקלטה של ששת הימים, אני לא אדם דתי, אבל אני נוגע באבני הכותל, אתם זוכרים את ההקלטה? אז יהיה משהו כזה, וכל החדשות וכל הזה, יגיע גם לבני ברק איכשהו דרך הוואטסאפים, יצטרכו לראות להגיע לכולם. יש משיח. כולם מקפידים, כולם שומרים עכשיו עליך. טוב, עכשיו שנת שמיטה. כל העצים מופקרים, כל העצים מופקרים. בוא נאמר, אתם גרים בירושלים. אתם רוצים עכשיו תפוחים. אז כדי להשיג תפוחים, אתם נוסעים לאן? רמת הגולן. נוסעים, כותפים תפוחים. הילדים אומרים לכם, תכתפו כבר יותר, תשימו במקרר, שיהיה לנו. אומרים, אתם לא יכולים, מותר הכמות משפחתית, מותר שקית, כאילו, כמו שקונים בסופר. אחרי זה אתם רוצים תמרים, אתם הולכים, בקעת הירדן, עבר, כותפים תמרים. אחרי זה רוצים דובדבנים, אפרסקים, הולכים לגוש עציון. מוריי ורבותיי, לא יכול להיות שכל שבוע אנחנו נעשה טיול שנתי. לא יכול להיות, משהו השתנה. פעם היו גרים ביחד, החקלאי הזה והחקלאי הזה והחקלאי הזה, ואתה לוקח מכל אחד מה שאתה, כל אחד אוכל. היום אנשים גרים במקומות שבכלל אין חקלאות. החקלאות חלק באזור הזה, חלק באזור הזה, חלק באזור הזה, משהו השתנה. כשיגיע משיח, היתר מכירה לא יהיה, כי היתר מכירה זה הוראת שעה, היתר מכירה לא יהיה כששביעי דאורייתא, כך כתב מרן הרב קוק זצ"ל. אז לא יהיה היתר מכירה, אז מה יעשו? מה יעשו? באמת ייסעו לכל הארץ כל שבוע לעשות טיול? הפתרון הזה, שבית הדין ממנה פועלים, והם שליחים לקטוף את היבול בשביל כולם, הם מביאים לך את היבול הביתה ואתה משלם על העבודה, זה פתרון מודרני. זה הפתרון של המציאות המודרנית, זה פתרון של משיח. אין פתרון אחר. ולכן אני כל כך אוהב את זה. אני אוהב להתכונן לפתרונות של גאולה. אם זה הפתרון שהולך להיות, תשמעו, אני לא נביא אנוכי ולא בן נביא, אבל אני יודע שזה מה שהולך להיות. אין משהו אחר. יבוא משיח, יהיה אוצר בית דין. זה מה שהולך להיות. וכיוון שזה מה שהולך להיות, אוקיי, כל דבר צריך לדעת, אז אני צריך לסמוך על הדבר הזה, על הדבר הזה. כל עולם ההלכה בנוי בצורה כזו. אני רואה אוצר בית דין בתור דבר לכתחילה. אני ממש מרגיש פעמי משיח. בפתרון הזה, חוץ מזה, שזה הפתרון היחיד שזוכים לקדושת שביעית בפירות. אין בעיה בשינוע של היתר מכירה, אבל היתר מכירה לא יהיה כשיבוא משיח. כשיבוא משיח לא ימכרו את האדמה לגוי, לא יעשו. הרב קוק אומר, הכל כששביעי דרבנן. שביעי דאורייתא לא יהיה היתר מכירה. אז יבוא משיח, האדמה לא תימכר לגוי. אוצר בית דין, זה הפתרון. יהיו עוד דברים, כקונה ירקות, עליים ודברים אחרים של מצעים מנותקים, וחממות רובוטיות, ועוד נדבר על זה בעזרת השם, אבל אני חושב שאוצר בית דין, יש בו דבר מדהים, שמאוד מרגש במציאות שלנו, שאנחנו זוכים להיות חלק מתהליך הגאולה. טוב, לעצור כאן.